שלום וברכה. לכל אחד מן האבות והאימהות ישנו ייחוד משלו, ויש משמעות משלו לתרומה להזדהות של עם ישראל לדורותיו עם כל אחת ואחת מדמויות האבות והאימהות. פרשת ויצא מפגישה אותנו באופן מיוחד עם דמותה של רחל, שניתן לומר עליה שיותר, אולי יותר מכל האבות והאימהות, מזוהה באופן מיוחד עם עם ישראל. רחל המבכה על בניה, רחל שקדוש ברוך הוא מבטיח לה, יש שכר לפעולתך. עם ישראל היה קשור באופן מיוחד לרחל, לקברה, כמעט לכל אורך ההיסטוריה. ואת פשר התופעה הזאת, מדוע דווקא רחל מהווה באופן מיוחד האמא של עם ישראל, זה ננסה לעסוק, לפחות בנוגע למה שאנחנו רואים מתוך פרשת ויצא. רחל באופן כללי נוכל לומר, באמת מייצגת מסלול שונה מיתר האבות והאימהות. רחל מייצגת לא את מי שדרכה הייתה פשוטה וחלקה מן ההתחלה, אלא מייצגת הרבה יותר דמות של בעלת תשובה, מי שיודעת כיצד לתקן, כיצד לשפר, כיצד להתמודד עם המשברים, ובסופו של דבר להגיע מתוכם אל דרך האמת. ואולי באופן מיוחד בגלל זה זכתה רחל להיות אימם של ישראל. נוכל להסתכל בפרשה ולעסוק תחילה במפגש הראשון שבין יעקב ורחל. המפגש הזה מסופר שכאשר רואה יעקב את רחל, הוא גל את האבן מעל פי הבאר, ואז נאמר וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך. ממה נובע אותו בכי של יעקב? מדוע בוכה יעקב כאשר הוא רואה את רחל? נראה שכל הקשר המיוחד הזה שנוצר בין יעקב לרחל מוסבר על פי מה שנאמר שם בפסוק י. והיה כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. שלוש פעמים בפסוק אחד נזכר הביטוי אחי אמו. והעובדה הזאת מלמדת שכאשר רואה יעקב את רחל, יותר משהוא רואה את רחל, הוא רואה את אחותו של אביה של רחל, כלומר את אמו האהובה רבקה. סביר להניח שרחל הייתה דומה לדודתה רבקה מבחינה חיצונית, וגם אם לא, היא יצרה אצל יעקב תחושות של זיכרון וגעגוע לאמו, כפי שהפסוק מדגיש. ועל כן יעקב נושק לרחל ופורץ בבכי. רק עכשיו כשהוא רואה את רחל הוא באמת נזכר באמו האהובה וחש את חסרונה, את אמו שטיפחה אותו ודאגה לו כל כך. ומכוח אותה ראייה ראשונה של רחל כמזכירה לו את דמותה של אמו, באמת מכוחה נולדת אותה אהבה גדולה של יעקב לרחל. אבל דווקא העובדה הזאת מציבה שאלה גדולה ביחס לדמותה של רחל בתחילת דרכה. האם באמת דומה רחל לרבקה מבחינה פנימית? כשאנחנו משווים בין המפגש של יעקב ורחל על הבאר בחרן עם המפגש של עבד אברהם עם רבקה על הבאר בחרן, אנחנו יכולים לעמוד על ההבדל המשמעותי בין התנהגותה של רבקה שם להתנהגותה של רחל בפרשה שלנו. כאשר העבד מבקש מרבקה השקינינה מעט מים, אנחנו יודעים שתגובתה של רבקה היא תגובה חיובית ונמרצת, שכולה מסירות וחסד ונתינה. כאשר בסך הכל הוא מבקש רק מעט מים, והיא אומרת לו גם לגמליך אשאב, והיא עושה את הכל בריצה ומשקה את כל הגמלים. וכאשר הוא שואל אותה בת מי את, והיא מספרת לו מי היא, והיא אומרת לו גם תבן, גם מספור, רב עמנו, גם מקום ללון, אנחנו רואים שרבקה באמת עסוקה בפעילות של נתינה ושל עשיית חסד, ובסופו של דבר כאשר היא שומעת מי הוא אותו אורח מסתורי שמגיע, נאמר, ותרוץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה. לא לבתואל, לא ללבן, אלא לבית אמה. לעומת זאת, כאשר יעקב פוגש את רחל, אנחנו רואים שמצד אחד התמונה היא הפוכה. לא רחל משקה את יעקב, אלא להפך, יעקב משקה את צאן לבן אחי אמו. הוא זה שעושה כאן פעולה של נתינה ושל חסד. ואף על פי כן התגובה של רחל כאן באמת לא מתוארת בשום צורה. מיד אחרי שנאמר ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא, ותרוץ, וכאן ההפתעה, ותגד לאביה. רחל לא עושה דבר עם האורח, ויתרה מזאת היא רצה לאביה, בניגוד לרבקה שרצה לאמא. אנחנו לא יודעים מי הייתה אמא של רחל, והאם היא חיה באותה תקופה או שכבר נפטרה, אבל דבר אחד ברור, הדמות המרכזית בחייה של רבקה הוא אביה לבן הארמי. ולכן דרכה של רחל איננה פשוטה מההתחלה, והיא מן הסתם גדלה תחת השפעתו, אישיותו של לבן הארמי, והדברים האלה באמת יוצרים פער בין ציפיותיו ותחושותיו של יעקב מצד אחד, שמצפה לראות את רחל בדמותה של רבקה אמו, ובין המציאות שבאמת רחל בתחילת דרכה שונה באופן מהותי מרבקה. רבקה גדלה בבית אמה ולא הייתה מעורבת עם לבן ובתואל, ואנחנו רואים את זה לכל אורך הסיפור בפרשת חיי שרה. ואילו כאן רחל הרבה יותר קשורה ללבן, והיא צריכה לעשות דרך על מנת לצאת מהשפעתו של אביה. ובאמת, כאשר נוצר פער כזה בין הציפיות של יעקב מרחל לבין המצב האמיתי, אז הפער הזה בסופו של דבר, כשהתגלה משבר, עתיד לפרוץ. ובאמת הוא פורץ. כאשר לאה יולדת כבר 4 בנים ורחל עקרה, אנחנו מגיעים להתפרצות שבעצם מביאה לידי ביטוי את הפער הזה שבין הצדדים. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. כל התיאור הזה בפסוק כולו באמת מבטא תחושה לא נוחה ממעשיה של רחל. כבר הביטוי ותקנה רחל באחותה הוא ביטוי שלילי, קנאה היא לא מידה חיובית. חז"ל כשמונים בראשית רבה כמה תכונות שליליות שיש בנשים, אז חז"ל אומרים נשים קנאיות הן מניין מרחל. ואם כן, אותה קנאה איננה דבר חיובי, אבל במיוחד הדבר הזה שלילי כאשר נאמר בהמשך ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי. הדברים כאן הם חמורים בשני היבטים שלהם. ראשית כל, הבה לי בנים. מה זה הבה לי בנים? וכי בכוחו של יעקב לתת לה בנים? וגם ההמשך, ואם אין מתה אנוכי, האם באמת אין שום טעם לחייה בלא הולדת בנים? בעל עקדת יצחק מעריך ולדבר כאן במשפטים מאוד יפים על תפקידה של האישה ועל כך שיש ביכולתה לבנות עולם רוחני עשיר גם ללא ילדים. ועל כן האמירה הזאת הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי היא בהחלט אמירה מאוד בעייתית. והתגובה של יעקב חריפה באופן מיוחד. וייחר אף יעקב ברחל, ויומר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן? הדברים שאומר יעקב לרחל, הם באמת דברים קשים, אבל לפחות ברמה התוכנית, הצדק עמו. האמירה, התחת אלוקים אנוכי, פירושה של דבר, הפנייה של רחל לא הייתה צריכה להיות ליעקב, אלא לקדוש ברוך הוא, שבידיו ניתנו מפתחות ההולדה, ועל כן הפנייה של רחל אל יעקב היא פנייה לא מוצדקת, ויעקב בעצם אומר לה במילים אחרות, תפני לקדוש ברוך הוא. מעבר לזה מוסיף יעקב, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. וכאן, כפי שרשי מציין, חזל לומדים על כך, שיש כאן מעין קטילה סמויה לרחל, אשר מנע ממך פרי בטן, ממך ולא ממני. אני כבר, יש לי בנים, הבעיה היא אצלך. ועל כן, לא את צריכה לבוא בטענות אליי, אלא אל הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא לא ביני לבינך, אלא בין הקדוש ברוך הוא לבינך, אני והקדוש ברוך הוא כביכול יצאנו בסדר. ומבחינת תוכנית, הצדק כמובן עם יעקב. אבל חז"ל כבר חשו בחוסר נחת מהתגובה שיש בה, ניתן לומר, חוסר רגישות כלפי מצוקתה של רחל. רחל שלא יולדת ורואה את צרתה יולדת בן אחר בן אחר בן. וכך אמרו חז"ל ביחס לדברים האלה של יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי כך עונים את המעיקות. נניח, וכאן זה הרבה יותר מאשר נניח שאתה צודק, אבל כך מדברים לאישה במצוקה. הוסיפו חז"ל באופן מיוחד ואמרו, חייך שבניך עומדים לפני בנה, והוא אומר להם, התחת אלוקים אני. ובכך רומזים חז"ל בצורה יוצאת מן הכלל, למקום הנוסף שבו מופיע הביטוי הזה, כאשר בסוף ספר בראשית באים האחים אל יוסף, ואומרים לו, הננו לך לעבדים, והוא אומר להם, אל תיראו כי התחת אלוהים אני. הביטוי הזה הסב את תשומת ליבם של חז"ל, והם ראו בו עונש על המשפט הקשה הזה שאומר יעקב לרחל. אבל כאשר אנחנו באים לשאול את השאלה, מדוע? מה באמת הביא את יעקב להגיב בצורה כל כך חריפה כלפי דבריה של רחל? מדוע באמת קיימת כאן אותה תופעה של חוסר רגישות מספקת? דומני שהתשובה פשוטה. חוסר הרגישות הזאת נובעת באמת מהתפרצות אותו תסכול של יעקב כלפי תגובתה של רחל בזמן שהיא הייתה במצוקה. חז"ל אומרים שכשאמרה רחל ליעקב, אבא לי בנים, היא בעצם אמרה לו, אתה לא כמו אביך, אצל אביך נאמר, ויעתר יצחק לשם לנוכח רבקה אשתו. הוא התפלל עליה, ואתה לא מתפלל עליי. אבל נראה שלא פחות מאשר עולה כאן הטיעון, אתה לא כמו אבא, עולה כאן הרבה יותר התחושה של יעקב, שאת לא כמו אמא. אנחנו יודעים מה קרה כאשר רבקה הייתה במצוקה, כאשר התרוצצו הבנים בקרבה והיא אמרה, אם כן, למה זה אנוכי? שזה משפט די דומה לאם עין מתה אנוכי. אבל אצל רבקה התגובה הייתה, ותלך לדרוש את השם. ומכאן גם אמרו חז"ל, שויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, שהוא עומד בקרן זווית אחת והיא עומדת בקרן זווית שנייה, וגם היא מתפללת. וכאשר רואה יעקב שרחל איננה פונה בתפילה, הדברים האלה בעצם מוציאים ומעלים אל השולחן את אותה בעיה סמויה שהייתה קיימת מההתחלה, הציפיות של יעקב מרחל להיות כמו רבקה, וזאת לא הייתה המציאות. ולכן כל מה שנשאר כאן ליעקב, לנסות לשכנע את רחל ללכת ולפנות להשם, אבל בדרך התקיפה שהוא עושה את זה, הוא באמת לא משיג את המטרה. ואנחנו רואים כיצד רחל מנסה עוד שני ניסיונות נוספים להיפקד מבלי לפנות לקדוש ברוך. הניסיון הראשון, ותומר, הנה אמתי בלהה בו אליה ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. במבט ראשון, מדובר כאן בעצם בשחזור של רעיון שכבר מצאנו אותו אצל שרה, כמובן. כבר שרה ביקשה מאברהם לבוא אל הגר שפחתה, ומכאן שגם היא תיבנה ממנה. אבל כאשר אנחנו מדייקים בפסוקים, אנחנו יכולים לראות שבין הבקשה הקצרה של רחל, הנה אמתי בלהה בוא אליה ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה, ובין בקשתה של שרה מאברהם, יש שלושה הבדלים משמעותיים. שרה בפרק ט"ז אומרת, הננה עצרני אדוני מלדת, בוא נע אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. בראש ובראשונה יש להדגיש ששרה אומרת, הננה עצרני השם מלדת. שרה אומרת בצורה ברורה שמי שעומד מאחורי הקרותה זה הקדוש ברוך הוא, והיא באה מתוך עשיית ההשתדלות שלה, אבל מתוך הכרה בכך שהכל קודם כל מהקדוש ברוך הוא. ומכאן גם באופן טבעי ההמשך, אולי ייבנה ממנה. מי שבא מתוך ההכרה, מתוך ההכרה שהיותה עקרה, זה בגלל שהשם עצר אותה מלדת, יודעת שהיא צריכה לעשות את ההשתדלות שלה, אבל כמה שהיא לא תשתדל, אולי ייבנה ממנה, ואי אפשר לדעת אם יצא מזה משהו נוסף. רחל, לעומת זאת, לא מזכירה את שם שמיים, וגם לא מביאה ספק שהדרך הזאת אמורה לסייע לה. הנה אמתי בלהה בו אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ועוד הבדל אחד יש לציין בין שרה לבין רחל. שרה אומרת, הנה נע עצרני השם מלדת, בוא נע אל שפחתי. פעמיים מבקשת שרה במשפט אחד, נע נע. ואילו אצל רחל נאמר, הנה אמתי בלהה בוא אליה. בלי לציין נע בלשון בקשה, אלא הדברים נראים הרבה יותר כלשון של דרישה. ובאמת בלהה יולדת שני בנים לרחל, ואף על פי כן רחל לא נבנית בעצמה ולא יולדת עוד ועדיין לא יולדת ילדים ליעקב. וכאן בא הניסיון הבא של רחל. בינתיים גם לאה עומדת מלדת, ונוצרת סיטואציה בבית יעקב שבה לא לאה ולא רחל יולדות ליעקב. אבל אז, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו, ותומר רחל אל לאה, תנינה לי מדודאי בנך, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. מה פשר כל הוויכוח הגדול הזה על בסך הכל דודאים? מפרשים ראשונים ואחרונים העלו את הסברה שהדודאים נחשבו כשיח, כפירות שעשויים לסייע בעניין הפריון, ועשויים לסייע לאישה להרות ולהיפקד מעקרותה הזמנית. והדברים האלה מסתברים מאוד, מפני שכך באמת מתבאר כל הוויכוח הזה שבין יעקב, בין רחל לבין לאה. רחל מבקשת להיפקד גם היא, אחרי שראובן באופן טבעי מביא את הדודאים אליה אמו על מנת שהיא תוסיף ללדת. אבל התגובה של לאה לרחל, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, מובנת מאוד. בעצם מה היא אומרת לה? אומרת לאה לרחל, הרי את האישה האהובה ואני האישה השנואה, כפי שנאמר בפרק הקודם, ורק יתרון אחד יש לי על פנייך, שלי יש בנים ולך אין בנים. אז את באת אחריי, לקחת את אישי, ועכשיו את רוצה גם לקחת את דודאי בני, ולזכות בבנים, ואת היתרון האחד והיחיד שיש לי עלייך גם אותו למחוק. רק כך אני חושב ניתן להבין את המשפט המוזר הזה, המעט לקחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. מה כאן ההשוואה בין לקחת את אישי ללקחת קצת מדודאי בני? ברור שהכוונה היא ולקחת גם את דודאי בני ולהיפקד על ידיהם. וגם התשובה של רחל מובנת. לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. אנחנו לא בדיוק יודעים היטיב מערכת היחסים בין יעקב לרחל ולאה, שמאפשרת לרחל לומר משפט מן הסוג הזה. אבל לענייננו דבר אחד ברור, שרחל אומרת ללאה, אם מישהי מאיתנו תיפקד, את תהי ראשונה. וכאן מה קורה לבסוף? אנחנו יודעים שגם הניסיון הזה לא עזר לרחל, אבל הוא כן עזר ללאה. ולמה? התשובה פשוטה, והיא כתובה בפסוק הבא. וישמע אלוהים אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישי. ואז קוראת לו לאה יששכר, ויש לזה שתי משמעויות, גם נתת אלוהים שכרי שנתתי לשפחתי לאישי, וגם שכור שכרתיך בדי בני, כפי שכבר הרשב"א עומד על כך. אבל בסופו של דבר, מדוע לאה יולדת את יששכר? מפני שהיא לא הסתפקה רק בדודאים, אלא צרפה בהשתדלות הזאת של הדודאים, היא צרפה לה גם תפילה, מה שרחל עדיין לא עשתה. ואם כן, אנחנו רואים שרחל כבר עברה שלושה שלבים, שלושה ניסיונות להיפקד מן העקרות שפקדה אותה. הניסיון הראשון בתלונה ליעקב, הבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. הניסיון השני בדרישה ליעקב, הנה המתי בלהה, בוא אליה, ויבנה גם אנוכי ממנה. והניסיון השלישי בסיפור הדודאים, ובכל הניסיונות הללו עדיין לא הבינה רחל מה צריכה להיות הדרך הנכונה להיפקד מהקרותה. אבל גדולתה של רחל זה שבסופו של דבר, אחרי המשברים הללו, היא ידעה למצוא את הדרך הנכונה לתקן את מעשיה ולהתפלל. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. כאן, בסופו של דבר, אנחנו שומעים שהבינה רחל, ופנתה בתפילה לקדוש ברוך הוא, ואז אכן, ויפתח את רחמה. ומאותו הרגע, שם שמיים שגור על פיה של רחל. ותר ותלד בן ותומר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף למור, יוסף אדוני לי בן אחר. שתי המשמעויות של השם יוסף קשורות בשם השם, ומכאן ואילך כאשר היא מצפה לבן נוסף, היא כבר מבינה שבן נוסף יכול להיוולד רק בעזרת כוחה של תפילה. וכאן באמת מגיע הפסוק הבא, ש... מהווה את לב ליבו של הסיפור. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. מדוע חיכה יעקב כל כך הרבה שנים? כעת אנחנו מבינים את התשובה. רק כאשר ילדה רחל את יוסף, אמר יעקב ללבן שהגיע הזמן ללכת הביתה. יעקב רצה לדעת האם רחל אכן מסוגלת להשתחרר מהתלות הזאת, מההשפעה הזאת של לבן, דווקא ביותה עדיין באזור של לבן, דווקא ביותה עדיין תחת סמכותו ותחת השפעתו של לבן. לא היה חוכמה גדולה אם הוא היה לוקח אותה לארץ ישראל, ושם מתוך הריחוק של המקום גם היה ריחוק שבלב. המשמעות המרכזית של היכולת של רחל לפנות בתפילה להשם ולתקן, זה דווקא כשהיא עדיין בבית לבן. עכשיו אנחנו לא יודעים אם בכלל יעקב ידע על התפילה של רחל לפני שיוסף נולד. אבל כשיוסף נולד, הבין יעקב שהוא לא סתם נולד, ואם הוא נולד פירושו של דבר שרחל אכן הסיקה את המסקנה שהוא ניסה להביא אותה אליה עוד מתחילת הדרך, והיא אכן התפללה להשם, כי אחר כך, אחרת הוא לא היה נולד. ולכן כאשר ילדה רחל את יוסף, אז הגיע הרגע הנכון, ויאמר יעקב ולבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. ומכאן בהמשך הפרשה אנחנו כבר רואים עד כמה באמת רחל התנתקה מבית אביה, וכאשר יעקב קורא לרחל וללאה ואומר להן שאביהם החליף את מזכורתי, וכאשר הוא אומר להם שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך, אז עונות רחל ולאה, כאשר רחל היא הדמות הדומיננטית, והם אומרות העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספינו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו לבנינו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. התגובה הזאת של רחל ושל לאה היא פועל יוצא של הדרך החדשה שפתחה רחל בשעה שפנתה בתפילה לקדוש ברוך הוא כדי שיפקוד אותה מעקרותה. ועל כן, כאשר אומרת רחל יחד עם לאה כי כל אשר אמר אלוקים אליך עשה, היא השלימה את שלב התשובה הראשון, והיא בדרך הנכונה לקראת עבודת השם בצורתה המלאה. יש לדברים הללו המשך בפרשת התרפים שלא נעסוק בה, אבל מה שלסיום כן נזכיר זה את הפסוקים המפורסמים בספר ירמיהו, שעכשיו נוכל באמת להבין אותם בצורה משמעותית עוד יותר. כולם מכירים את הפסוקים הראשונים שעוסקים ברחל המבכה על בניה, בדברים שנזכרים שם בפרק למד א' פסוק י' ד', כה אמר אדוני כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני ושבו בנים לגבולם. עד כאן כולם מכירים, לפחות מהמנגינות הרבות שיש לפסוקים הללו, אבל חשוב להכיר את הפסוקים הבאים מיד אחר כך. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר כעגל לא לומד, השיבני והשובה, כי אתה אדוני אלוהי. כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. מי הדובר כאן בפסוק? מי הוא זה שאומר, אחרי ודאי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי? הדברים הללו מתאימים עד מאוד לדמותה של רחל, שגם היא, כאשר היא הייתה בחרפת נעוריה בבית לבן, וגם היא ידעה, אחרי שובי ניחמתי, ואחרי ודאי ספקתי על ירך. ורחל, דווקא היא, מכל האימהות, היא אכן האם המתאימה ביותר לעמוד ולהתפלל ולבכות על בניה ולשמש להם גם דגם. כאשר המדרש המפורסם על הבנים שעוזבים בגלות בדרך בית לחם, ורחל עומדת שם ומנחמת אותם, והדברים האלו הם באמת עומק פשוטו של מקרא, מפני שבאמת רחל היא הדמות שמלווה את עם ישראל דווקא בשעה הקשה הזאת, כמי שאומרת, אם אפשר לקלקל, אפשר גם לתקן. ורחל כמופת לבעלת תשובה, שוב, ראינו את זה בפרשה הזאת, ואפשר לראות את זה במקביל גם בפרשת וישלח, ולא נעסוק בזה עכשיו, אבל רחל כמייצגת את דמות של תשובה, היא אכן האימא המתאימה ביותר, וכנראה שזאת גם הסיבה לשאלה שפתחנו, מדוע דווקא היא הפכה להיות האם המיוחדת של ישראל, מפני שעם ישראל הולך בדרכה של רחל, עם ישראל תמיד מלווים אותו החטאים והמשברים וההתמודדויות לאורך כל הדרך, אבל כאשר יש לפניו את דמותה של רחל, הוא יודע שאפשר להתפלל, אפשר להגיע להשיבני והשובה כי אתה השם אלוקיי, ואפשר בסופו של דבר להגיע ליש שכר לפעולתך ושבו בנים ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. שבת שלום.